קידושין דף למד אלף עמוד א', דרש אולה רבה פתח דבי נשיאה. אולה גדול, הוא דרש על פתח בית הנשיא, מהי דכתיב? מה פשט הפסוק? ידוך השם כל מלכי הארץ, כי שמעו אמרי פיך. הפסוק אומר שדוד המלך אומר בתהילים, שכשהמלכים של העולם שמעו אמרי פיך, אז הם יתנו הודעה לקדוש ברוך הוא. מה פשט? מאמר פיך לא נאמר, אלא אמרי פיך. למה בלשון רבים? מה זה אמרי? בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי ולא יהיה לך, כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, אנוכי השם אלוקיך, אהבת השם, לא יהיה לך אלוקים אחרים, יראת השם. אז אמרו מות העולם, לכבוד עצמו הוא דורש. הקדוש ברוך הוא סך הכל אומר, מה החיות של עם ישראל אליו? כיוון שאמר, אבל כשהם שמעו את המשך עשרת הדיברות, והקדוש ברוך הוא ציווה, כבד את אביך ואת אמך, אז הם ראו שהקדוש ברוך הוא דורש כבוד, לא רק לעצמו, אלא גם לאבא ולאמא, חזרו והודו למאמרות הראשונות. אז הם הבינו שגם הדיברות אנוכי ולא יהיה לך, זה גם לא מתוך זה שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה, אלא היקיון אומר שאם אדם חייב בכבוד אבי ואמו, כל שכן שהוא חייב בכבוד הקדוש ברוך הוא, שהוא שותף ועדיין אנחנו ברשותו. רב אמר מייחה, הפסוק אומר, ראש דברך האמת, ולעולם כל משפט צדקך. מה זאת אומרת ראש דברך האמת? ראש דברך ולא סוף דברך. מה, רק התחלה דיבור השם אומת? אלא מסוף דברך ניכר שראש דברך האמת. מהסוף שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, הוא כבד את אביך ואת אמך, אז כולם הכירו שגם הראש שהשם אמר, אנוכי ולא יהיה לך, זה גם אמת. באו מני מרבולה, אז שאלו את רבולה, עד איכן כיבודה והם, מה הגבול? אמר להם, צאו וראו. ומתי שישנו את הלשון הזה, צאו, צריך ביור. מאיפה אנחנו יוצאים? יוצאים מהמשנה, יוצאים מבית המדרש, מה זה צאו וראו, צא ולמד, בוא וראה, תחזי. הלשון בוא וצא צריך ביור. אמר להם, אז רבולה ענה להם, צאו וראו. מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון? היה אחד שגר באשקלון, זאת אומרת יש סיכוי שהיה פלישתי. ודמה בן נתינה שמו, פעם אחת ביקשו חכמים פרקמטיה ב-60 ריבו, רצו לקנות ממנו סחורה ב-600,000 שכר. הוא היה מרוויח על זה 600,000. והיה מפתח מונח תחת מרשותיו של אביו ולא ציירו. אז הוא לא צייר את אבא שלו, הוא היה צריך את המפתח כדי להשיג את הסחורה מתחת לראש של אבא שלו, והוא לא צייר את אבא שלו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, שאלו את רבי אליעזר, עד איכן כיבוד אביהם? אמר להם, צורו מעשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון, ודמה בנתינה שמו, ביקשו ממנו חכמים אבנים להיפוד ב-60 ריבו שכר. אז חכמים רצו מדמה בנתינה אבנים, הם היו מוכנים לקנות ממנו ב-600,000 שכר. ורב כהנא מתני ב-80 ריבו. רב כהנא היה לו מסורת שזה היה 800,000. והיה מפתח מונח תחת מרשותיו של אביו. המפתח היה באופן שהוא לא יכל להשיג את זה בלי להעיר את אבא שלו. והירושלמי מוסיף שאבא שלו הניח את הרגליים שלו על הקופסה איפה שהיו המרגליות. בגלל זה הוא לא יכל לשבור את הקופסה ולהוציא אותה. ולא ציירו, הוא לא העיר את אבא שלו. אז האגרות משה שואל, מה, אם הוא היה מעיר את אבא שלו, אבא שלו לא היה אומר לו תודה רבה? ואם הוא נותן לאבא שלו לישון, כשאבא שלו קם הוא לא היה כועס עליו? איך זה שלא הערת אותי? מה, פספסנו פה 800,000, כמעט מיליון, ושל זה לא הערת אותי? אז האגרות משה אומר, אנחנו נראה מהמשך הסוגיה שאמא של דמה בנתינה הייתה משוגעת. אנחנו נראה, היא קרה לו בגדים, ירקה לו בפנים, נתנה לו סתירות, היא הייתה משוגעת. אז האגרות משה אומר שאולי גם אבא שלו היה משוגע. אז הוא לא היה מעריך את הרווח, הוא רק היה מרגיש את הצער שהוא העיר אותו. אז הוא אומר, אחרת, מה ההיגיון? איזה אבא היה רוצה, תן לי לישון ואל תעיר אותי בשביל מיליון רווח. זה לא הגיוני. לשנה אחרת נתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. נכנסו חכמי ישראל אצלו, הם רצו לקנות ממנו את הפרה אדומה. שהפרה אדומה זה דבר מאוד מאוד חשוב. היו לנו רק 9 בכל ההיסטוריה של עם ישראל. העשירי מלך המשיח יעשה. אז כשנולד לו פרה אדומה, כולם באו כדי לראות את זה ורצו לקנות את זה ממנו. אמר להם, יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנים לי. אני יודע שאתם חייבים את הפרה הזו. אני יודע שתשלמו לי מה שאני רוצה. אלא אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. ואמר רבי חנינה, ומה מי שאינו מצווה ועושה כך, מצווה ועושה על אחת כמה וכמה, שהוא אחראי לדאוג לכבוד אבא ואמא שלו. אז פה אנחנו רואים, עובד כוכבים לא מצווה על כיבוד אביהם. אנחנו היינו חושבים, אולי זה מצווה הגיונית, אולי זה דבר שכל אדם אמור לעשות. מה? ההיגיון אומר, אתה חייב להם הכרת הטוב. בסדר? אז משמע פה, שאם אנחנו נאמר שזה באמת סברה, אז הגדר של למה לקרא סברה הוא אולי לא חל לגבי גוי. צריך ביור עם מה הגדר פה. האם מצוות הגיוניות הן בגדר למה לקרא סברה הוא? טוב, זה...
שמעתם רעיון שאצל אומות העולם, שבתוך שבע מצוות מלוך, יש עניין שהם יכולים לשים לעצמם את הדינים, הגיונים. זה הופך להיות לדין תורה בשבילם.
טוב. אז רבי חנינה אמר שאם מי שאינו מצווה ועושה כך, אז כל שכן שמי שמצווה ועושה, הוא, מה זה על אחת כמה וכמה? הוא צריך לדאוג למצווה הזו, או שהוא יקבל שכר, כמו שדמה בנתינה קיבל את השכר. על מה הוא דורש? הוא אומר, מי שאינו מצווה ועושה כך, הכוונה היא כך הוא מקבל, או מי שאינו מצווה ועושה כך, ובכל זאת הוא עושה ככה, מצווה ועושה על אחת כמה וכמה, שהוא צריך לעשות ככה. זו הכוונה, אנחנו לומדים מהגוי, הכוונה היא, אם מי שאינו מצווה ועושה כך הוא מקבל שכר, אז מי שמצווה ועושה על אחת כמה וכמה שהוא יקבל שכר. דאמר רבי חנינה, לכאורה הכוונה היא על השכר. דאמר רבי חנינה, הגדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, הוא יקבל יותר שכר, כי המצווה ועושה, הוא משובד לזה. ברגע שאנחנו משובדים למשהו, יותר קשה לעשות זה, יש יותר יצר הרע. אני לא יכול לעשות מה שבא לי. אמר רבי יוסף, רבי יוסף היה סגי נהור, הוא לא יכל לראות, אז יש מחלוקת האם סגי נהור חייב במצוות או לא. אז רבי יוסף אומרנו ככה, מרש בהתחלה, הווה אמינא, אני הייתי אומר, מאן דאה ואמר לי הלכה כרבי, הלכה כרבי יהודה, דאמר סומה פטור מן המצוות, אם מישהו יאמר לי שההלכה היא שבאמת אני פטור מהמצוות, אביד נא יום התו על רבנן, אז אני אעשה יום טוב, אני אעשה סעודה, אני אעשה משהו מיוחד לחכמים, למה דה לא מפקידנה, הרי אני לא מצווה, והעבידנה, ובכל זאת אני עושה את המצוות. השתא דשמיתא להדא, אמר רבי חנינה, עכשיו ששמעתי את זה שרבי חנינה לימד, גדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אז עכשיו אני יודע שיהיה לי יותר שכר אם אני כן מצווה ועושה, עד רבה. מנדה אמר לי, דהן הלכה כרב יהודה, אבידנה יומתיו על רבנן. אם מישהו רק יאמר לי שההלכה היא לא כמו רבי יהודה, אני אעשה יום טוב לרבנן. כי את הרב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל. כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל. אמר פעם אחת היה דמה בנתינה לבוש סרקון של זהב. הוא היה לבוש בגד שמרוקם באופן מיוחד בחוטים של זהב. היה לו איזשהו בגד משי מרוקם בזהב. והיה יושב בין גדולי רומי. אז הוא יושב בסנאט, ובאתה אמו, אמא שלו נכנסת, וקראתו ממנה, היא קוראת לו את הבגד המפואר הזה, וטפחה לו על ראשו, נותן לו איזושהי סתירה על הראש, וירקה לו בפניו. אז הוא יושב שם, מחוטף את הבושות האלה לפני כל הגדולים, ולא החלימה. אז הוא לא צייר אותה. עכשיו, היו שנים שהנוצרים אסרו עלינו להדפיס את התלמוד. והיה שלב שהם הקלו את הגזרות שלהם, והם התירו להדפיס עין יעקב ולא התירו להדפיס את התלמוד. ואחרי עוד איזה 30-40 שנה, הם התירו להדפיס את התלמוד. העין יעקב זה ספר שחיבר אבא של הרלב"ח. זה ספר שחיבר, אני לא זוכר את השם שלו, הרב אבן חביב. זה הדור הראשון של החונים בעצם, הדור הסופי של ראשונים. שהוא חיבר ספר שמלקט את כל האגדתות שבש"ס. אז בספר שלו הוא ציטט מהתלמוד, והספר היה נקרא נראה לי עין ישראל, והם אסרו להם להדפיס את זה עם השם המקורי, אז הם קראו לזה עין יעקב. השם עין יעקב נשאר. עכשיו, בספר הזה, מאחר והספר הזה הודפס שנים לפני שהותר להדפיס שוב את התלמוד, אז בעין יעקב ישנו גרסאות שהן יותר מדויקות מאשר הגרסאות שלנו בגמרא. לפעמים ישנו קטעים שלא מופיעים בגמרא שלנו. ופה בסיפור הזה, בעין יעקב, מוסיפים עוד משפט, שאיך שהיא נותנת לו את כל המכות האלה לפני כולם, נפל לה קרדקוין שלה, נפל לה איזשהו בגד שהיא לבשה, והושיטו לה שלא תצטער. אז הוא מתכופף ומרים ונותן לה את הבגד. היא באמצע לתת לו סתירות, להרביץ לו, להוריד לו את הבגדים. הוא כבר בן אדם מבוגר, היא משוגעת קצת, אז הוא לא מבייש אותה. כתוב במדרש שהייתה מטורפת, הייתה משוגעת, אז הוא לא בייש אותה, אלא ההפך, הוא התכופף להרים לה את הבגד שנפל לה. נפל לה איזה צעיף או משהו, אז זה כיבוד אביהם, וזה מופיע להלכה. אמרנו שיש כמה מצוות דאורייתא לגבי כיבוד אביהם. כיבוד, מורה, איסור קללה, איסור מכה, וארור מקלה אבי ואמו. שיש אסור אפילו לגרום להם איזשהו אלבון. אז מצד אחד הוא לא צריך לשבת שם לתת לה להרביץ לו, הוא יכול לקום לברוח, אבל הוא ודאי שלא יכול לבייש אותה, וזה מה שהדגש פה. אנחנו נראה שהוא לא צריך לתת לה לשבור לו את הכלים, הוא לא צריך לתת לה, להזיק לו, אבל הוא כן צריך להימנע מלבייש אותה, וזה באמת מה שדם בנתינה עשה. תני, אבי מברי דרבי אבו, אנחנו בשורה התחתונה. תני אבי מברי דרבי אבו, אבי מי הבן של רבי אבו שנה. יש מאכיל לאביו פסיוני, יש אדם אחד שנותן לאבא שלו את העופות הכי טעימים ותורדו מן העולם, אבל בעצם הוא יענש עליו, ובעצם זה, הוא יעוף מהעולם על הכיבוד אביהם הזה. למה? כי הוא נותן לו את זה בעין רעה. כשהוא נותן לו את זה פניו חמוצים, הוא אומר לאבא שלו, כך, תאכל. הוא מתייחס לאבא שלו באופן לא יפה. בעצם היחס הזה גורם לכך שהמעשה, במקום להיחשב מצווה, הוא בעצם עבירה שתגרם לו לאבד מהעולם. ויש בן מתחינו ברחיים, שהוא אומר לאבא שלו, תראה, אתה צריך לעזור לנו, אני מצטער. אבל בלי עזרה שלך לא יהיה לנו אוכל לאכול, והוא מכריח את אבא שלו לטחון ברחיים, לעשות עבודה קשה, הוא מביא לחיי העולם הבא, אבל על ידי זה שהוא עושה את זה בצורה יפה, והוא עושה את זה בצורה שהוא באמת מתנצל לאבא שלו, שהוא מעביד אותו, ואבא שלו מבין שאין ברירה, והוא עושה את הכל בכבוד ודרך ארץ, אז עצם הפעולה היא לא הקובעת, הוא יביא אותו לחיי העולם הבא. וזה מופיע בהלכה גם בהלכות כיבוד אביהם, שהבנים צריכים להיזהר לעשות את זה בצורה הכי יפה. האופן שעושים את זה, זה מה שקובע אם זה כיבוד אביהם או לא, לא רק הפעולה. וזה גם מופיע בהלכות צדקה, שיש חיוב, כשנותנים צדקה, לעשות זה עם חיוך, לעשות זה בצורה בסבר פנים יפות. וההלכה אומרת, אם אתה לא יכול לתת לעני כסף, לפחות תעודד אותו בדברים. המילה היא שווה יותר מהכסף. וזה גם, טוב, יש בזה עמקות, הבעלי מוסר לומדים מזה גם כן לחיים בין בעל לאישה, שהמעשה הוא לא העיקר, אלא האופן שבו עושים את זה. אמר רבי אבו, כגון אבי מברי, קיים מצוות כיבוד. רבי אבו טוען, הבן שלו, אבי מי, הוא קיים מצוות כיבוד. חמישה בני סמכי הבלי לאבי מי, בחיי אביו. לבן של רבי אבו, לאבימי, היו לו חמש בנים, שהבנים האלה היו אצלו בבית, והם יכלו לעזור לו כשאני בא, וכי הבאת רבי אבו, ובכל זאת כשהאבא רבי אבו היה מגיע אליו הביתה, קרי הבבא, הוא עמד מחוץ לדלת, או מחוץ לחלון, והוא קרא, רייט ואזיל, אבימי הבן שלו, למרות שהיו נכדים שיכלו ללך לפתוח את הדלת, הוא רץ ופתח לי, ואמר, וכל הדרך שהוא הולך לפתוח את הדלת, הוא אמר, אין, כן, כן, אבא, כן, אני בדרך, עד מתי אתם? עד שהוא הגיע לדלת לפתוח, שאבא שלו לא יצטרך לחשוב האם מישהו שמע אותי דופק, הוא כל הזמן אמר, כן, כן, אני בדרך, אני בדרך, והוא עצמו רץ, אני בדרך לפתוח. רואים פה ההתחשבות, אפילו עד הפרט הקטן, אפילו שלא יצטרך לומר שוב מישהו נמצא. אפילו עד שם. יום אחד, אמר לי, אשכין מי, פעם אחת רבי אבא, הוא ביקש מאבי מי להשקות אותו מים. אז הוא הולך, הוא דולה מים מהבאר, מביא מים לאבא שלו לשתות, עד שהוא הביא את המים, נמנם. אז האבא, רבי אבא, נמנם, הוא נרדם קצת. גחין, אבי מי התכופף לתת לו את המים, והוא רואה שאבא נרדם. הוא שם לב שאם הוא יקום ויזוז, אז אבא שלו עלול להתעורר. קאי עלי, הוא עמד שם כפוף ומחזיק את הכוס, עד איתר, עד שהאבא רבי אבא הוא התעורר. הסתיה מילטה, היה לו סייעתא דשמיא, ודרש אבי ממזמור לאסף, ותוך כדי שהוא התכופף, החזיק את הכוס, הוא הצליח לדרוש את כל מזמור לאסף. היה לו דרשה מיוחדת על המזמור הזה, שאז היה לו את הסייעתא דשמיא, תוך כדי שהוא עומד שם מחזיק את הכוס, שהוא התגלה לו הפירוש של המזמור הזה. עכשיו, יש פה תוספות מאוד מעניין, אולי בסוף נדבר על המדרש שתוספות מביא. אומרת הגמרא, אמר לרבי יעקב בר אבוה לאביי, רבי יעקב בר אבוה אמר לאביי, כגון ענה, דעד דעתינא מבי רבי, עד שאני בא הביתה מהבית מדרש, אבא עמד לי לי קסה, אבא דולה לי כוס מים, ואמא מזגה לי, ואמא שלי מוזגת לי, הם כל כך שמחים שאני לומד תורה, שהם מתחרים מי יוכל לשרת אותי יותר טוב. איך היא יביד? מה אני אמור לעשות? הם שניהם רוצים לשרת אותי כי אני לומד תורה. אמר לי, מאמך קביל ומאבוך לא תקבל. מאמא שלך תקבל את השירות, מאבא שלך אל תקבל, דכיוון דבר תורה הוא חלשה דעתי. אנחנו אומרים, למרות שהוא מאוד רוצה לשרת אותך, אבל עצם זה שהוא גבר ויש לו את הפוטנציאל גם כן ללכת ללמוד, והוא לא עושה את זה, אז כשהוא משרת אותך, בעצם יש איזשהו חלישות הדעת, שהוא משרת אותך. אז אל תקבל ממנו את העבודה. הוא מצידו בסדר שהוא מציע, אתה מצידך תסרב. רבי טרפון, הווה לה היא אימה, דקול אימא תהווה בא אלה מסק לפויה, גחין וסליק לה. הייתה לו אימא, הם היו עניים, כנראה לא היה להם את הכסף לשים מדרגה ליד המיטה שלה. מתי שהיא רצתה לעלות למיטה, הוא היה מתכופף והייתה נעזרת בבור כמדרגה. אז כדי שהיא תעלה למיטה, הוא היה מתכופף והייתה עולה ככה, דורכת לו על הגב ועולה על המיטה. תחולה אם אתה ונחית, מתי שהיא רוצה לרדת מהמיטה, נחתה תלויה. אז גם כן, היא הייתה יורדת על ידי שהיא הייתה דורכת עליו. אתה וכם השתבח בי מדרשה. בבית המדרש הוא אמר, אני מקיים מצוות כיבוד אביהם. אמרי לי, עדיין לא הגעת לחצי כיבוד. אתה, עם כל הכבוד, זה חלק. אתה לא מילאת את חובך בכיבוד אביהם. כלום זרקה ארנקי בפניך לים ולא החלמת. היא פעם לקחה ארנק שכסף זרקה לים ואתה שתקת, לא ביישת אותה. רב יוסף, שאמרנו בעמוד הקודם שרב יוסף היה סגין האור, כי אבא שמע קל קרא דימי, כשהוא שמע את הפסיעות, את הקול של הפסיעות רגל של אמא שלו, אמר, איקום מקמי שכינה דעתיה, אני אקום מהשכינה שבא. אז הוא הולך לפי השמיעה, כשהוא שומע את אמא שלו בא, ככה הוא מגיב. אמר רבי יוחנן, אשרי מי שלא חמאן, אשרי מי שלא ראה את אבא ואמא שלו. זו מצווה מאוד מאוד קשה, כי הוא מצוות כיבוד אביהם. אז אשרי מי שאף פעם לא היה לו את המצווה הזו. רבי יוחנן, כי איברתו אמו מת אביו, כשאמא שלו נכנסה להיריון, אבא של רבי יוחנן מת, ילדתו, וכשאמא שלו ילדה אותו, מתה אמו, אז אמא שלו מתה. וכן אביי, גם כן אביי, שני ההורים מתו עד שהוא נולד. איני או איני, והא אמר אביי, אמרה לי הם, הרי הרבה פעמים אביי אומר, אמא שלי לימדה אותי ככה, ואמא שלי לימדה אותי ככה. עונה הגמרא, ההיא מרבין ניטי הווי. זה הייתה זו שגידלה אותו, ופה אנחנו רואים שאין פגם בכיבוד אביהם כשקוראים למי שגידל אותו אבא ואמא. למרות שהיית אומר, אמא יש רק אחת, לא, היא גידלה אותו ואפשר לקרוא לה אמא. עכשיו, המושג הזה שזו מצווה כל כך קשה מופיע גם להלכה. זה אחד מההלכות, בהלכות כיבוד אביהם כתוב שההורים ימחלו לילדים, כי זו מצווה שכמעט בלתי אפשרי לעמוד בה, כמו שהגמרא אומרת פה. אז בגלל זה, אחרי כל ההלכות של הלכות כיבוד אביהם, בסוף כתוב שההורה לא יקפיד על בנו, אלא ימחל לו. כי זה מצווה מאוד מאוד קשה. רב אסי, הוה לי אמא זקנה. אז רב אסי היה לו אמא שהייתה מאוד מבוגרת, וכנראה איך שהיא התבגרה, כבר היא לא הייתה כל כך שפויה בדעתה. אמרה לי, באינה תכשיטין. אז היא אמרה לו, אני רוצה תכשיטין. עבד לה. אז הוא הלך, עשה לה תכשיטין. באינה גברה, אמרה לו, אני רוצה להתחתן שוב, אני רוצה איש, ניין לך. אז הוא אמר, בסדר, נחפש. אז הוא מחפש שידוך. היא אמרה לו, באינה גברה דשפר כבתך, אני רוצה גבר שהוא טוב כמוך. אז הוא ראה שהיא כבר השתגעה, ושמשהו לא יעשה, הוא לא יצליח לשמח אותה. אז שבקה, הוא עזב אותה ואז על הארד ישראל. הוא הלך לארץ ישראל, הוא מינה אפוטרופוס, הוא אמר למישהו, אתה תטפל בה, אני רואה שאני לא עומד בכיבוד אביהם שלי, אז עדיף לי לא להיות פה, אני הולך ללמוד תורה בארץ ישראל, אתה תטפל בה, תיתן לה מה שהיא צריכה, אבל אני לא...
זה כנראה המקור לבית אבות.
טוב, זה המקור לבית אבות כשהורך חס וחלילה יוצא מדעתו. שמע דקז לה בטרי. הוא שמע שאם ההורה לא יצא מדעתו, אז מה היתר? צריך ביור, בוא נאמר ככה. כי לפעמים אנשים אומרים, זה ירוס לי את השלום בית. אז יש גבול כמה אדם צריך להוציא בשביל כיבוד אביהם. לפעמים אני אומר, אני אביא את ההורים הביתה ואשתי וההורים שלי, מה יהיה ו... חולה, אבל זה לא פשוט, כל אחד ידון עם רבו. שמע דקז לה בתרי, אז הוא מקבל שמועה שאמא שלו בדרך לארץ ישראל. עתה לקמד רב יוחנן, אז הוא הלך לרב הראשי של ארץ ישראל, רבי יוחנן, אמר לי, מהו לצאת מארץ לחוץ לארץ? שאל אותו, האם מותר לי עכשיו לצאת? עכשיו שבאתי לארץ ישראל, אולי אסור לי לצאת לחוץ לארץ? אמר לו, אסור. שאל אותו לקראת אמא מהו, אם אני יוצא בשביל מצווה לקראת אמא שלי, אמא שלי באה, אולי אני צריך לצאת לקבל את פניה, מה הדין? אמר לי, איני יודע. אז רבי יוחנן אמר לו, אני לא יודע לענות לך על זה, האם אתה יכול לצאת לאמא שלך או לא. אז טוב, הוא צריך תשובה, ואין לו תשובה. את רחפורתה, אז הוא אומר לו, תחכה קצת. רבי יוחנן אין לו תשובה באותו רגע. הדרתה, אז רב אסי חוזר שוב, אמר לי, אז רב יוחנן אמר לו, אסי, זה רב אסי, כן, נתרצית לצאת, המקום יחזירך לשלום. הוא הבין שרב אסי בא פעם שני הזנות, הוא כבר החליט ללכת, הוא הולך להיפרד ממנו, יש דין שהיוצא מעיר לא יצא בלי להיפרד מרבו, אפילו אם הוא נפרד ממנו אתמול, אם אולן באותה העיר, הוא צריך להיפרד ממנו שוב, אז רב יוחנן מבין שאם רב אסי בא, זהו, הוא הולך לצאת היום, אז הוא אמר לו שתחזור לשלום. עתה לקמד רבי אלעזר, אמר לי, חס ושלום, דילמה מירתה חתך, יכול שהוא כעס עליי שהוא אמר לי ככה. אמר לי, מה אמר לך? אמר לי, המקום יחזירך לשלום. אמר לי, ומיתה דרתך, אם באמת הוא היה כועס עליך, לא אבי מברך לך, הוא לא היה נותן לך ברכה. הדהכי והכי שמע לארון הדקעתי, אז הוא שמע שבעצם היא לא באה בחיים, אלא שמביאים את הארון שלה לקבר בארץ ישראל, הגוף שלה בא. אמר, היא ידע, היא לא נאבקה, הוא אמר, היא לא הייתי יודע את זה, אז זה לא כבוד, היא לא צריכה שאני אצא לקבל את פני אהרון. אז לא הייתי יוצא מארץ ישראל לחוץ על הארץ. טוב, תנו רבנן, מכבדו בחייו ומכבדו במותו. בחייו כיצד? הנשמע בדבר, אם הוא צריך לבקש משהו שישמעו לו, אז הנשמע בדבר אביו למקום, עם אבא ש... עם... הוא במקום, והוא יודע שאם הוא אומר בשם אבא שלו, אז יכבדו את אבא שלו, אז הוא צריך לא יאמר שלחוני בשביל עצמי, שלא יאמר להם, תראו רבותיי, אני צריך ללכת, מערוני בשביל עצמי, פטרוני בשביל עצמי, אלא כולו בשביל אבא. הוא צריך לומר, חבר'ה, אבא מחכה, אני צריך ללכת. ואז זה כבוד לאבא שלו. כולם אומרים, אבא שלך מחכה, לך, לך. אבא שלך ודאי, אנחנו לא רוצים לעכב את אבא שלך. זה כבוד. כולם אומרים איך מכבדים את אבא שלו. כמובן, מדובר על מצב שהוא יודע שיעשו את זה. אבל אם הוא אומר, תראו, אבא מחכה, והם אמרו, אבא שלך שילך, שיחכה, מה אכפת לנו? אז ודאי, הוא מבייש את אבא שלו, אז אין עניין. במותו כיצד, איך הוא מכבד את אבא שלו במותו? היה אומר דבר שמועה מפיו, אם הוא מצטט משהו בשם אבא שלו, לא יאמר כך אמר אבא, אלא כך אמר אבא מורי, אבא שהוא אדוני, הריני כפרת משכבו. האדם אומר, אני רוצה שכל עונש אמור לבוא עליו, שאני אחפר עליו. וזה נחשב כבוד במותו. ואני מלתוך י' בית חודש, אחרי שאבא מת, מכאן ואילך אומר, זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא. ויש גורסים את הלכי העולם הבא, זה יש שלא גורסים. זה למה שלפעמים אתה תראה שכתוב זין למד למד ה' זללה. זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא. אתה רוצה לבדוק מו איתנו? איתנו רבנן, חכם, אמרנו שבן אדם מצטט, אז שישנה את שם אבי ואמו. הוא אומר, אבא מורי, הרי ניקה פרט משכבו. עכשיו אומרת הברייתא, חכם משנה שם אביו ושם רבו. כשהוא מצטט את אבא שלו, אז הוא לא אומר את השם של אבא שלו, הוא אומר אבי מורי. כשהוא מצטט את הרב שלו, הוא לא אומר את השם של הרב שלו, אלא אומר רבי מורי. תורגמן, אז הוא מצטט לתורגמן שלו, בוא נאמר רבן שמעון בן גמליאל. אז הוא אומר לאדם שמשמיע לרבים, התורגמן זה שהיה לו קול גדול, והוא אומר בקול גדול מה שהרב אמר. אז הוא אומר לתורגמן, רבן שמעון גמליאל אומר לו, אבי מורי אמר כך. אז התורגמן משמיע לרבים, רבן גמליאל אמר ככה. הוא לא אומר אביו מוריו של רבן שמעון גמליאל. תורגמן אינו משנה לא שם אבי ולא שם רבו. אז אמרה שואלת, אבו אדמן, על מי מצוטה, על מי מדובר שמצטטים? הרב מצטט את מי? אילה מאבו אדם תורגמן, מדובר שהרב מצטט את האבא של התורגמן. את התורגמן לאו בחיוב הוא? מה, התורגמן לא יכול לומר את השם של אבא שלו, גם אם הרב ציטט את אבא שלו. אז התורגמן כן צריך לומר אבי מורי. אלא, אמר רבה, שם אביו של חכם ושם רבו של חכם. מדובר שהאבא או הרב ציטט את האבא שלו, או את הרב שלו, ואז הוא אומר לתורגמן, אבי מורי או רבי מורי, והתורגמן אומר את השם. כי הדמר ברבשי, כי הבדריש בפירקה, הבן של רבשי כשהוא דרש בציבור, היא הוא אמר אבא מרי, והמורי אמר, הכי אמר רבשי, הוא אמר למצטט, למתורגמן, אבי מורי אמר כך, למתורגמן, כשהוא ציטט את זה, אז הוא אמר, רבשי אמר כך. ואותו דבר כשקוראים לעלייה, אז אנחנו, כשאנחנו קוראים בן אדם לעלייה, אז נוהגים שהגבאי, אם הוא צריך לקרוא לאבא שלו, אז הוא אומר, יעמוד אבי מורי. אם הוא קורא לאח שלו, אז הוא קורא, יעמוד, הלל בן אבי מורי. הוא לא אומר את שם אבא שלו. ככה נראה לי נוהגים. תנו רבנן, איזה הוא מורה ואיזה הוא כיבוד. עכשיו אנחנו צריכים קודם כל לשאול את עצמנו. התורה אומרת, איש אמו ואביו תיראו. התורה אומרת, את מקדשי תיראו. את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תשבע. היראה שהתורה מצווה לנו מהקדוש ברוך הוא, הכוונה היא שאני צריך לעמוד ברעדה? היראה שהתורה מצווה אותנו מהבית המקדש, הכוונה היא שאני צריך לפחד מה בית המקדש יעשה לי? היראה שהתורה מצווה לנו מהאבא והאימא, איזה סוג יראה? האם יש הקבלה בין היראות האלה? ראינו שהגמרא אמרה שכן, יש איזושהי הקבלה בין מורה אב ואם למורה שכינה. אבל האם זה גם הקבלה בדינים? והאם זה גדר שהמעשה מורה על התחושה הפנימית, אבל המצווה היא בתחושה הפנימית, או המצווה היא בפעולות? אנחנו נתאר בברייתא עכשיו פעולות שהן קיום המצווה של מורה אב ואם. אבל לכאורה יראה זה תחושה. אז אנחנו נצטרך להישאר בשאלה בשלב הזה, האם יש איזשהו גדר שהתחושה היא המצווה, או המצווה היא רק הפעולות.
אבל איפה רואים את התחושה בכלל?
או, נכון, פה אנחנו לא רואים תחושה, אבל המילה יראה בפשטות היא תחושה. אז אומרת הגמרא, איזו הוא מורה ואיזו הוא כיבוד?
מגיעה מתוך הפעולות.
טוב, אפשר. מורה לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו. אבא אומר מחר ירד גשם, הוא לא אומר לו, לא אבא אמור שמחר יהיה מזג אוויר יפה. ולא מכריעו, אם יש לאבא שלו ויכוח בהלכה או לא, אומר לו, תראה, ההלכה היא ככה. כמו או כמו האחר, הוא לא מכריע, מה זה עניינו? כיבוד, אז מורה זה דברים שאנחנו בזמן זה היינו קוראים זה כבוד. הוא לא יושב במקום שלו, הוא לא עומד במקום שלו כשיש לו מקום מיוחד, כשהוא יושב בסנאט יש לו מקום מיוחד. כשהוא יושב, כשיש פגישה בין ועד בית הכנסת, הוא יש לו מקום שרשום הזה את השם של אבא שלו. הוא לא יושב שם. זה מעניין שכשמשה פיינשטיין נפטר, אז הבן שלו ייבדל לחיים טובים, עד היום לא יושב במקום של אבא שלו. יש תליטות על המקום של אבא שלו, והוא יושב במקום ליד. הוא יושב ראש בית המדרש, אבל הוא לא יושב. כן, הוא לא יושב במקום של אבא שלו. כיבוד, מה זה כבוד אביהם? מאכיל ומשקה, מלביש ומחסה, מכניס ומוציא. מדובר שאם האבא צריך עזרה, אז הילד הולך עושה לו קניות, הילד, האבא צריך עזרה לאכול, אז הוא לא שם אותו בבית אבות, הוא עצמו בא, נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, אבא צריך עזרה לשים את המעיל, הוא עוזר לו, אם הוא מוצא עזרה לצאת מהבית, להיכנס לבית. אז אלה דברים שבעצם מה שהגמרא קוראת כבוד, זה דברים שבעצם שמש, זה כמו עבד, זה להיות המשרת של האבא. אנחנו לא היינו קוראים זה כבוד, אבל ככה הגמרא מגדירה לנו. מה שהגמרא קוראת מורה, אנחנו בזמן זה אולי היינו קוראים כבוד, ומה שהגמרא קוראת כבוד, אנחנו היינו קוראים אולי שימוש. אבל ככה הגמרא מגדירה את זה. איבאי אלהו משל מי? מי צריך לממן את הפעולות של הבן? אתה צריך לכבד את אבא שלך, אז מי צריך לממן את זה? אתה נותן לו לאכול, מי קונה את האוכל? אתה נותן לו לשתות, מי קונה את זה? אבא מבקש לעשות קניות, אז זה על חשבון מי? כרטיס אשראי של מי? רב יהודה אומר משל בן. רב נתן בראשי אמר משל אב. אורו לרבנן לרב ירמיה, עכשיו יש מהלכה למעשה איך הם אורו לרב ירמיה, ואמרי לה לברייד רב ירמיה, כמנדה אמר משל אב. אז למרות שהגמרא עכשיו תדון משל מי, הגמרא כבר אומרת לי איך אורו הלכה למעשה, האבא צריך לממן את הכיבוד אביהם. מה שהבן מממן זה את הזמן. תהיינו, הבן יכול לומר, תראו, הזמן שלי שווה הרבה כסף. אני צריך לעשות א', ב' או ג' בזמן זה. אין לי זמן עכשיו לקחת שעתיים לחווה את אבא ואמא. על הזמן, זה ההוצאה של הבן. אבל הממון, מה שהיא העלות, אם אבא צריך מונית, אם אבא צריך אוכל, כל זה האבא אמור לממן. אנחנו נראה שהבן יכול להשתמש בכספי צדקה אם יש צורך. אבל הממון, הגמרא פה מורה לנו, זה בעצם ההורים צריכים לממן. עכשיו, אם ההורים נותנים לו כל חודש צ'ק ל-$1,000, ופתאום הם מבקשים ממנו הולך לקנות תפוחים בחנות, אז טכנית הבן יכול לטעון, רבותיי, תנו לי עוד $3, לקנות לכם את התפוחים. אבל כולנו מבינים שיש בזה איזשהו פגם, זה לא בדיוק, זה בסדר. יש גם סיפור מפורסם שתלמיד בא, לא זוכרים, לרב מבריסק או לחפץ חיים, והוא אמר, אבא שלי ביקש ממנו לפגוש אותו בתחנת רכבות, במרחק, והוא לא נתן לי את הכסף לקנות כרטיס רכבת, ללך לשם לתחנה, אז לכאורה אולי אני לא צריך ללכת לקבל את פניו. אז הוא אמר לו, לא, 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 תתחיל ללכת עכשיו. אז הוא אמר לו, זה מהלך 3 ימים, כללית נוסעים ברכבת. הוא אמר לו, הרכבת זה לנוחיות שלך, אתה צריך לך לכבד את אב שלך, אז לך ברגל 3 ימים, אתה צודק, הוא לא שלח הכסף לכרטיס, אל תיקח כרטיס, לך ברגל. אבל אתה לא יכול לומר, בגלל שיקח לך 3 ימים ולך יותר נוח לנסוע ברכבת, והוא לא נתן לך את הכסף לרכבת, שזה נקרא שאתה לא מחויב, כי הוא צריך לממן את זה, זה לא נכון. אז צריך לדעת איך להשליך את ההלכה הזאת.